לאחר שאנחנו למדנו באופן כללי את מצוות תלמוד תורה, נלמד עכשיו את המצווה לחנך את הילדים בתלמוד תורה. כלומר, מצוות תלמוד תורה כוללת בתוכה כמה מרכיבים. האחד, מצווה להורים ללמד את הילדים תורה. המצווה השנייה, על רבנים ללמד את תלמידים תורה. מצווה שלישית, על כל יהודי ללמוד בעצמו תורה. כלומר, כשהילד הוא צעיר, יש מצווה על ההורים שלו בראש ובראשונה ללמד אותו תורה, שידע את כל יסודות התורה. אפשר להגיד כי גיבוי לזה, גם הרבנים צריכים ללמדו תורה. ובמידה מסוימת אפשר להגיד שזו מצווה גם על כל הציבור. כאשר נציגי הציבור זה התלמידי חכמים, שהם צריכים לדאוג שכל ישראל ידעו תורה. המצווה השלישית על היהודי שכשהוא גדל ומגיע לגיל 13, אז גם הוא שותף במצווה הזו, כיוון שנעשה גדול, יש עליו מצווה ללמוד תורה ולדעת את התורה. וצריך לדעת, מדאורייתא יש לנו שתי מצוות כלפי הילדים. כלומר, אף על פי שמדברי חכמים יש מצוות חינוך, וצריכים לחנך את הילדים ברגע שהם מבינים את העניין, להתעטף בציצית, כשהם מבינים עניין סוכה, לשבת בסוכה, כשהם מבינים עניין שופר, לשמוע שופר, כשהם מבינים את העניין של ברכות, לברך ברכות. כל זה מדברי חכמים. גם כמובן לאכול כשר. כל הדברים האלו, כל המצוות שבתורה, אנחנו צריכים מדברי חכמים לחנך את הילדים לשמור תורה ומצוות. והם מצווים בדבר, בכל דבר, מרגע שהם מתחילים להבין אותו. אבל שני דברים הם מצווה מן התורה. והאחד הוא ללמד את הילדים תורה, שנאמר ולמדתם אותם את בניכם, והשני, סיפור ביציאת מצרים בליל הסדר, וגדל הלבנך ביום ההוא, או בעבור זה, כבר בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. שתי מצוות, אפשר לומר, לימוד תורה זה שכל יהודי, כל ילד יהודי ילמד מה העניינו של יהודי בעולם, על כל כלליו ופרטיו, כל התורה והמצוות והרעיונות, והמצווה של סיפור ביציאת מצרים, אפשר לומר אולי את התמצית של האמונה, התמצית של העברת המסורת מדור לדור, המסורת הלאומית שלנו, שהיא כמובן קשורה בריבונו של עולם, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מצרים, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרה, באותות ובמופתים. כלומר, גילויו של הקדוש ברוך הוא בעולם הוא על ידי עם ישראל. אלו שתי המצוות. וסביבם, כדי שאדם ילמד תורה, כדי שישמור את המסורת וימשיך להעביר את המסורת, צריכים לחנך אותו לכל שמירת התורה והמצוות. אבל זה כבר, אפשר לומר, תוספת רבנן. כלומר, כדי שהלימוד יהיה טוב, צריכים להתרגל בקיום. אבל התמצית של העניין זה ללמד את הילדים תורה. מכאן אפשר להבין עד כמה העניין הזה חשוב שללמד את הילדים תורה. וכמובן המצווה הזו היא ייחודית, שונה מאשר התפיסה בימים אחרים, שבימים אחרים בדרך כלל רק החכמים עוסקים בלימוד, ואילו אצלנו המצווה הזו כוללת כל יהודי ויהודי מישראל שצריך ללמוד תורה, וגם כל אבא צריך ללמד את הילדים שלו תורה. כלומר, כל אחד צריך להיות קצת תלמיד חכם כדי שיוכל ללמד את הילדים שלו תורה. אמנם בפועל לא מקיים היום את המצווה על ידי שהאבא ממש מלמד את הבן שלו תורה, כי אנשים עוסקים בפרנסה, וזה לא רק עכשיו, זה דורות על גבי דורות כך. אבל במקום שהאבא ילמד את הכל, האבא סוחר מורים לילדים שלו, ועל ידי זה הוא משלים את המצווה. עם זאת, יש עניין שמה שאפשר, שהאבא ילמד את הילדים. אולי אפשר באמת לסגור את המזגן, כי נהיה קר יותר. כן. וכבר אנחנו הזכרנו, רק נאמר את זה בקיצור, המצווה הייתה מתקיימת פחות או יותר עד גיל 20, בחמש שנים הראשונות היו לומדים תורה שבכתב, מ-10 עד 15 משניות שדרך זה למדו את ההלכה למעשה, 15 עד 20, גמרא, שזה הטעמים, הדברים העמוקים יותר, הן בתורה שבכתב והן בהלכה. צריך גם לעמוד על עוד דבר בקיצור, שכבר הרחבנו בשיעורים הקודמים. בעבר הדגש היה יותר על גריסה ושינון, מפני שהותר לכתוב אך ורק תורה שבכתב. גם תורה שבכתב הותר לכתוב אך ורק כמו שבספר התורה, ולכן היה צריך להשקיע הרבה מאוד מאמץ כדי להתרגל לקרוא את הפסוקים כראוי, כי אין ניקוד ואין טעמים. אז היה צריך להתאמץ לקרוא את הפסוקים, לדעת אותם על בוריים, מה, איפה יש דגש, איפה אין דגש, מתי קמץ, מתי פתח, מתי כתיב חסר, מתי כתיב מלא, הכל. וממילא העיסוק בלימוד התנ"ך, בגריסה, היה עיסוק מאוד מאוד משמעותי, המון המון שעות, אולי רוב הזמן היה מוקדש לזה. אחר כך גם לימוד בחמש שנים השניות, מגיל 10 עד 15, לימוד המשנה שבה היו לומדים את ההלכה למעשה, הלימוד הזה היה דורש שינון רב, היו צריכים ללמוד את זה בעל פה. היום אין ספק שהצורך ללמוד בעל פה קטן בהרבה מפעם. אומנם באמת אצל העדה התימנית עוד יותר הדבר מודגש. ויש שמדגישים מאוד את השינון של הקריאה בתורה. ולפעמים אנחנו מוצאים אנשים, כלומר, אני ארחיב טיפה. שאלו אותי הורים מבני העדה התימנית, יש בשבת פה ביישוב שיעורים, וגם בימי החול, בתלמוד תורה, לומדים תורה. ושאלו אולי, כדי להמשיך במסורת, אז לעשות שיעורים בקריאה בתורה. לשנן את הפרשה, שהילדים ידעו את הפרשה על בוריה. במקום הלימוד. אני אמרתי להם לא. לא כדאי. מפני שהיום הדגש יותר על הבנה. ושזה צריכים יותר להעמיק. יותר דגש על העמקה, הבנה והזדהות. וכך אנחנו באמת מוצאים לפעמים בחורים, מבוגרים, שיודעים לקרוא בתורה, והם לא שומרי שבת. כלומר, ילדים שהשקיעו המון המון זמן בגריסה של הפרשה ושל היכולת לקרוא בתורה, אבל פחות זמן בהבנה של העניין, במשמעות של התורה והמצוות, לימוד אמונה, וגם לימוד גמרא. לימוד עמוק יותר, זה מתחיל במשנה לעומק, גמרא לעומק. ולכן חשוב יותר הלימוד העמוק. כלומר, בעבר היה הרבה יותר דגש על שינון. היום מצד אחד התירו לכתוב את הדברים, ולכן יש לנו את החומש עם ניקוד, עם טעמים. אז זה נכון שבשביל לקרוא בתורה צריכים לשנן, אבל מצוות הקריאה בתורה היא לקיים את תקנת חכמים, לקרוא בתורה, אבל אין כל כך חובה שאנחנו נדע את הכל בעל פה, כי הדברים כתובים לפנינו בספר. ולעומת זאת, לימוד התורה נעשה הרבה יותר מורכב עם כל הדעות השונות בראשונים ובאחרונים, וגם ההתמודדות עם הרוחות הזרות שיש בעולם היא הרבה יותר קשה, ולכן אנחנו צריכים הרבה יותר עומק גם בלימוד ההלכה, גמרא, וגם בלימוד אמונה, כי אי אפשר שהעולם כולו מלומד ומתוחכם, וכל נושא יש בו כל כך הרבה פרטים, והלימוד שלנו בתורה יהיה פשטני. אי אפשר יהיה להתמודד באופן הזה. למרות שהתורה היא דברי אלוקים חיים, אם לומדים אותה בצורה פשטנית, אי אפשר יהיה לשאוב ממנה את הכוחות ואת תפיסת העולם, שנוכל איתה להתמודד עם הרוחות הזרות שנושבות בעולם. בכל אופן, אז עדיין אנחנו נשארנו באותו כיוון, שהלימוד צריך להיות עד גיל 20 או קצת יותר, כי הדברים נעשו יותר מורכבים, אבל הדגשים השתנו. פחות קצת שינון, יותר הבנה, במיוחד זה בא לידי ביטוי ככל שעולים בגיל. כן. שיטת זילברמן היא גם באמת שיטה שיש בה הרבה שינון. אני חושב שיש בה דברים טובים, אבל מי שמקבל אותה בצורה שלימה, היא לוקה במה שאני אמרתי. כלומר, כיוון שהדגש שם הוא הרבה מאוד על שינון, אז במשך הזמן נהיה חוסר בהעמקה, וממילא בבניין השלם של יהודי שצריך להיות למדן. אני אסביר גם את המעלה. המעלה היא שכשמשננים הרבה, אז יש גם יותר משמעת, והתלמידים יותר מצטרפים ללימוד. גם תלמידים חלשים, כאשר משננים בכל, בכיתה, אז כולם יחד שרים את הפרשה, את הפסוקים, גם ילדים שהיפראקטיביים קצת, ילדים שמתקשים לשבת, כשכולם ככה מוצאים את המרת שלהם בקריאה, אז הם יושבים במשמעת טובה, ויש בזה מעלה. וגם יש מעלה בגרסת דיאנקותא. אבל עדיין אי אפשר שזה יהיה העיקר. זה, כלומר, יכול להיות שבשנים הראשונות ממש, גיל 6, 7, 8, זה יהיה זמן ניכר, אפילו אפשר אולי מחצית, אבל אפילו אז לא יותר מזה. וצריכים לתת יותר דגש על ההסברה, להזמין את הפירוש, את המשמעות, אפילו בגילאים האלה. שלא נדבר על אחר כך שיותר צריך להיות דגש על פשוט, אבל עדיין יש מעלה בגריסה. אמרנו אם כן שבאופן כללי היה צריך גם היום, למרות שהדגש עבר מהגריסה אל העמקה, מכל מקום, גם היום צריך לנסות לעשות תוכנית שעד גיל 20 לומדים את יסודות התורה. אם היום לצערנו לא מצליחים ברוב הישיבות התיכוניות להגיע למצב שהיה אפשר, אז יכול להיות שהלימוד באמת נמשך עד גיל 20, 22, 3, כמו במסגרת ישיבת ההסדר. אבל עד אז צריכים לחתור לכך שהיהודי יהיה בן תורה, ידע את יסודות התורה, את כללי התורה, הן בהלכה, הן באמונה ומוסר, ויוכל להתמודד עם החיים שלו בעולם, הקמת משפחה, פרנסה, ולעשות הכל בצורה טובה ולקדש שם שמיים ברבים. ומכאן לשאלה, כמה ההורים צריכים לשלם עבור הלימוד? כלומר, האם חובה עליהם לשלם עבור הלימוד של הילדים? כמה המצווה הזו ולימדתם אותם את בניכם מחייבת אותם? אמרנו, הרי ההורים צריכים להביא את הילדים לרמה שהילדים ידעו את יסודות התורה. אז במידה מסוימת, האחריות של ההורים שהילדים ילמדו עד גיל 20. כי אמרנו, עד גיל 20 לומדים את התורה, היינו המקרא, המשנה והגמרא, וממילא, האחריות של ההורים, להחזיק את בעצם את המורים עד התקופה הזו. אבל יש פה עוד צדדים, כי בתקופה הזו גם מי ייתן אוכל לילדים? איך הם יתפרנסו? לכן אפשר בעצם לחלק את התשלום עבור הלימוד לשלושה חלקים. כלומר, אנחנו מדברים פה על אבא שלא יכול ללמד את הילדים בכוחות עצמו. כי אין לו זמן לכך, ואולי אין לו סבלנות לכך, ואולי אין לו גם יכולת, כי הוא רוצה לעסוק בפרנסה. אז הוא צריך לשלם עבור תלמוד התורה של הילדים שלו. ואפשר לחלק את זה לשלושה חלקים. החלק הראשון, ללמד אותם תורה שבכתב. החלק השני, ללמד אותם תורה שבעל פה. החלק השלישי, לפרנס אותם באותו הזמן. כלומר, החלק הראשון והשני זה לשלם למורים שמלמדים אותם. בחלק השלישי, לפרנס אותם, לתת להם מזון, בגדים, אם הם צריכים ללכת לפנימיה, תשלום עבור הפנימיה, מקום לישון, באותה התקופה. החלק הראשון, שהוא לימוד התורה שבכתב, ההורים חייבים לשלם, אולי נגיד יותר מזה. ההורים חייבים לשלם עבור המורים, גם בתורה שבכתב, וגם המורים לתורה שבעל פה. כלומר, בעצם ההורים צריכים לשלם עבור הלימוד של הילדים שלהם, עד שילדים ידעו את יסודות התורה. אז בעצם, התשלום של ההורים צריך להיות, עד שילדים מגיעים לגיל 20, 22, 3, ואם הילד יתרשל בלימוד, אולי אפילו יותר, עד שידע את יסודות התורה. עד אז ההורים צריכים לשלם. אלא שבתוך החיוב הזה על ההורים, לקיים את המצווה וללמדתם אותם את בניכם, וממילא זה לשלם למורים עבור זה כך שהם ילנדו את הילדים, יש חלוקה לשניים. יש חלק של תורה שבכתב וחלק של תורה שבעל פה. מדוע החלוקה? כי למדנו בגמרא שעבור תורה שבכתב המורה יכול לדרוש תשלום. מדוע? כי בחלק הלימוד של תורה שבכתב הוא גם מלמד אותו לקרוא, הוא מלמד אותו את הטעמים, גם דברים שהם מסביב לעצם הלימוד התורה. ומדוע החילוק? כי הלימוד תורה ממש לא ראוי לקחת שכר. כמו שחזל אמרו, כשהקדוש ברוך הוא אמר, מה אני לימדתי אתכם בחינם, גם אתם תלמדו את התלמידים שלכם בחינם. אבל על הקריאה, שזה כבר אפשר לומר הכלי של הלימוד, והדקדוק והטעמים, זה דברים שמסביב לתוכן, על זה אפשר לקבל שכר. גם על המשמעת, צריכים לארגן שם משמעת, על זה אפשר לקבל שכר. והמשמעת יותר חשובה בגיל הצעיר, לכאורה, אני אומר, כאילו בגיל מבוגר, הילד צריך ללמוד יותר ברצון, בהסכמה. אז לכן, על תורה שבכתב, זה היה בסדר של מלכתחילה צריכים לשלם תשלום. אבל על תורה שבעל פה, היה ראוי שזה יהיה בחינם. אלא שאם המורה ילמד בחינם, לא יהיה לו מה לאכול. אז הוא יגיד, אני מצטער מאוד, אני לא יכול ללמד. אז אומרים לו, אתה יודע מה? כמה אתה היית מקבל כשהיית עובד? כך וכך. נשלם לך שכר בטלה. אנחנו מבקשים לך לא לעבוד, אז נשלם לך עבור זה שאתה לא עובד. כלומר, התשלום הוא לא עבור הלימוד, אלא עבור מה שהפסיד בזה שהוא לא עבד. אז זה שתי מדרגות של תשלום. ולכן גם זה שתי מדרגות של חובה לשלם, של מדרגות שחובתם של ההורים לשלם. מה זה אומר למעשה? שקודם כל, אם יש להורים כסף לשלם עבור לימוד התורה של הבנים שלהם, ההורים חייבים לשלם. וכשבית הדין היה לו כוח, היה כופה את ההורים לשלם. על תורה שבכתב, על תורה שבעל פה, עד שהילד ידע את כל יסודות התורה. כלומר, כופה את ההורים לשלם עד שהילד יגיע לגיל 20. או במילים אחרות, עד שהוא ידע את יסודות התורה. אם נאמר בימינו, עד שהוא יגיע לגיל שאם לא, אם למדו מקום שהוא לא יצליח לרכוש יפה את היסודות עד גיל 18, צריכים קצת השלמות אחרי גיל 20. אז זה נמשך גם קצת אחרי גיל 20. עד אז, בית הדין היה, אם היה בידו כוח, היה כופה את ההורים לשלם. כלומר, אם היה להורים כסף ולא רצו לשלם, היו כופים אותם לשלם. ואם אין להורים כסף, אז כמובן קופת הציבור צריכה לדאוג לזה. כי אמרנו, המצווה היא, אם אין את היכולת להורים, אז יש חובה על הרבנים, ובמידה מסוימת חובה על כל הציבור כולו, ואנחנו נלמד עוד מעט את תקנת יהושע בן גמלא, שזו בעצם התקנה, שהציבור חייב לדאוג לתלמוד התורה של כל הילדים. אז אם אין להורים כסף לשלם, אז הציבור והרבנים בראשם חייבים לדאוג שכל הילדים ילמדו גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. ואם הציבור לא עומד בזה, אין לו כסף, לא מסוגל לעמוד בזה, אז יש הבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. תורה שבכתב צריכים שהאבא ימכור אפילו את הבגדים שלו וילמד כדי שלשלם כסף למורים שילמדו את הבן תורה שבכתב. אבל תורה או ילך לחזר על הפתחים לאסוף צדקה כדי לזכור מורים שלמדו את הילד שלו תורה שבכתב. על תורה שבעל פה אין עליו חובה שכזו. החובה עליו היא רק אם יש כסף הוא חייב לשלם. אין כסף הוא לא חייב לחזר על הפתחים. כמובן מצווה שיחזר על הפתחים כדי שהילד שלו ילמד תורה שבעל פה. אבל אם אין לו, לא מחייבים אותו לחזר על הפתחים. כבר ההבדל הוא דק. הנפקמינה רק אם הוא חייב לחזר על הפתחים או לא. כי בפועל, בשתי המדרגות האלה, גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה, בשתי המדרגות האלה, ההורים חייבים לשלם עבור הילדים שלהם. בשני המקרים האלה. ואם היה להם כסף ולא שילמו, והיה לבית הדין כוח, היה כופה אותם לשלם. כל הנפקמינה, האם כשאין להם כסף, והציבור לא מסוגל לתת להם את היכולת ללמוד תורה, האם האבא צריך לחזר על הפתחים? על תורה שבכתב חייב לחזר על הפתחים. על תורה שבעל פה הוא לא חייב לחזר על הפתחים. כדי להשיג כסף לשלם עבור מורים לבן שלו. החלק השלישי הוא המזון והבגדים באותם השנים שהילד לומד. בזה מצווה על ההורים לשלם כל זמן שהילד לומד עד השלב שבו הוא ילדה את יסודות התורה. מצווה על ההורים לשלם, אבל לא חובה. מצווה ולא חובה. כלומר, היה אפשר פה לחלק את זה בנושא של הפנימייה, הפנימייה זה כבר לא חובה. לא חובה להורים. מצווה, אבל לא חובה. ושאלה נוספת, האם יכולים ההורים לשלם את זה ממעשר כספים? עבור לימוד תורה, לא יכולים לשלם ממעשר כספים. מדוע? כי זה מצווה על האבא. מה, אדם יכול לקנות תפילין שלא ממעשר כספים? לבנות סוכה ממעשר כספים? יש עליו מצווה לבנות סוכה, להניח תפילין, ציצית. הוא צריך לקנות את זה מכספו. לא מכסף של מעשר כספים. אותו דבר, גם המצווה שלו ללמד את הילדים תורה, היא מצווה שהוא חייב לתת מכספו, ולא ממעשר כספים. מעשר כספים זה לצדקה. אבל אם הילד כבר גדול, נאמר, לפי תקנת חכמים, מעל גיל 12, אז בעצם האבא לא חייב היה לפרנס אותו. יכול היה להגיד לו, תלך תעבוד. אז מצווה עליו לתת לו כסף שלא יצטרך לעבוד בשביל מזון ובגדים ומקום מגורים, כדי שיוכל להתפנות יותר ללימוד תורה, אבל זה לא חובה. היום הרבה אחרונים אמרו, וביניהם ארוך השולחן והרב פיינשטיין, אמרו שמה שהיום מקובל שההורים צריכים לפרנס את הילדים, כבר אי אפשר להגיד שאפשר לתת את זה מעשר כספים. כלומר, בעבר, אם הילדים מגיל 12-13 עבדו, וכבר הביאו קצת חלק, כבר עזרו בפרנסה, אז אפשר להגיד, הילדים, זה חובה שלהם, אז היו עובדים כמה שעות ביום, ומקיים את עצמם. ואז מצווה על האבא לתת לו את התשלום, כדי שיוכל להתפנות אותו ללימוד תורה, ובמיוחד אם העבודה דורשת המון שעות, ובגלל זה הוא לא יכול ללמוד את מספר השעות שראוי ללמוד, שצריך ללמוד כדי לדעת את יסודות התורה. במקרה הזה, היה מצווה על האבא ולא חובה. אבל אומרים היום, שמקובל לתת, להחזיק את הילדים זמן יותר ארוך. וכן גם שהיום, יש חוק מדינה שההורים חייבים להחזיק את הילדים לקיים אותם. זה חובתו של אבא. הוא, אם לא, אם הילדים, אם למשל יהיה היום הורים שיגידו לילד, אתה בן 12, לך תעבוד. אנחנו נותנים לך לאכול. אתה רוצה לאכול לחם? תעבוד. אתה מרוויח כסף? תקנה לחם. אם הורים יגידו דבר כזה, אז לפי החוק מפקיעים את הילדים מההורים וימנו להם אפוטרופוס. הורים מאמצים. כלומר, חוק המדינה היום, שעד גיל 18, ההורים צריכים להחזיק את הילדים. ויש בזה גם היגיון. מפני שבעבר, לא היה צריך ללמוד כל כך הרבה כדי שאדם יוכל להתפרנס. היום, הצורך ללמוד כדי להתפרנס בכבוד הוא הרבה יותר גדול. ולכן צריכים להחזיק את הילדים יותר זמן. כמו שגם היום המדינה משלמת עבור חינוך עד גיל 18 כבר. לכן קשה לאדם להגיד אני משלם לפנימייה של הילד ממעשר כספים. הרי זה חובתך בעצם. חובתך לשלם את השכר לימוד שלו, גם את הפנימיה, גם את האוכל שלו. לכן, אם ההורים דחוקים מאוד, ואין להם אפשרות לשלם לפנימיה, לא מכסף שמעשר כספים, מקלים להם גם בישיבה תיכונית. אם הם לא דחוקים מאוד, לא מקלים. דחוקים קצת, מקלים להם מגיל 18. כי גיל 18 חל שינוי בחוק המדינה. כבר לא חייבים להחזיק את הילד. אז הם דחוקים קצת, ובגיל 18 ההורים לא חייבים לשלם עבור הפנימיה. יכולים את הפנימיה לשלם, כבר יכולים את הפנימיה לשלם ממעשר כספים. לא דחוקים, צריכים לתת גם, גם מצווה עליהם לשלם, גם עבור המזון שלו והפנימיה שלו, גם בגיל יותר מבוגר, כדי שהוא יוכל להשלים את הלימודים שלו ולדעת את יסודות התורה. ומכאן לתקנת יהושע בן גמלא. זה אחת התקנות הכי חשובות שיש בישראל. קשה לנו לדרג, אולי הכי חשובה. והגמרא אומרת כך, זה מסר דעבת רדף כף א', עמוד א'. אמר רב יהודה, אמר רב, ברם זכור אותו האיש לטוב, ויהושע בן גמלא שמו, שלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, שבתחילה, מי שיש לו אב, מלמדו תורה. מי שאין לו אב, לא היה למד תורה. כלומר, באמת המצווה הייתה כפשוטה, על האבות ללמד את הילדים תורה, ומי שהאב שלו לא דאג לזה, לא למד תורה. יכול להיות שהיו כאלה, כשהם גדלו, הלכו לרבנים ולמדו תורה. אבל זה, מי שלא היה לו אב, לא היה למד תורה. התקינו שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בירושלים, כדי שמי שירצה ללמוד תורה, יוכל לבוא לירושלים וללמוד תורה. ודאי, מי שיש לו אב היה מעלו ומלמדו, מי שאין לו אב לא היה עולה ולמד. כי צדד, היה צריך גם לפרנס הילדים בגיל הזה, גיל 16-17. אז אמנם, מי שהיה בדרשה של שבת, שמע שבירושלים היה קל להתפרנס, כי היו עולים אנשים לשם ומביאים מעשר שני, ואוכלים שם, וכל מי שרצה יכול היה להצטרף. היו בדרך כלל מזמינים אותו להצטרף לסעודות, כי הבעלי השדות לא היו יכולים לגמור את כל המעשר שני בכוחות עצמם. ולכן בחורי ישיבה שרצו ללמוד בירושלים, היה להם קל להשיג לעצמם מזון. אבל בכל זאת, אם לא היה אבא שהיה מעודד את הילד שהולך לירושלים, הוא לא היה הולך לירושלים. התקינו שיהיו מושיבים בכל פלך ופלך, ומכניסים אותו כבן 16, כבן 17. כלומר, אז עשו תקנה שבכל, לא רק בירושלים, כל מחוז ומחוז יהיה תלמוד תורה, מקום שבו לומדים. מי שההורים שלו לא יכולים למד אותו, ולא שכרו לו רב, מי שהוא כזה, אז היה יכול ללכת לתלמוד תורה המחוזי. ובאיזה גיל? 16-17, שהילד כבר היה גדול, הבחור היה גדול ואחראי, היה יכול ללכת ללמוד שם. ומי שהרבו כועס עליו, מבעית בו ויצא. לפעמים היה הנערים, לא היו כל כך ממושמעים. בא, רוצה, שואל שאלות, לא לעניין, לא מצא חן, לא יודע ללמוד טוב, מבעית בו ויוצא. למה? כי אם האבא לא דאג ללימוד של הילד, אז הוא גדל עד גיל 16 בלי לימוד. זה לא פשוט ללמד נער בן 16. עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן, שיהיו מושבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר ומכניסים אותן כבן 6, כבן 7, כל מקום ומקום עיר. אין הכוונה פה עיר גדולה, עיר הכוונה פה אפילו יישוב קטן. כל מקום ומקום חייב להיות בו תלמוד תורה. חייב להיות בו, באמת קראו פעם, קראו לזה בית ספר. בית ספר זה השפה התלמודית, בית אולפנה. זה השפה התלמודית למוסד החינוכי, לא תלמוד תורה. תלמוד תורה זה שם חדש יותר. השם היה בית ספר. מקום שבו ככה זה, או בית לימוד, בית אולפנה. בכל אופן, אז היו מסדרים בכל מקום ומקום שיהיו מלמדי תינוקות, שמגיל 6-7 היו מלמדים. כלומר, אם האבא דאג למורים יותר טובים, מה טוב ומה נעים. לא דאג, יכול ללכת לבית הספר הציבורי וללמוד שם. והתקנה הזו, מה משמעותה? טוב, מה, אפשר לרשום תקנה ולהגיד, רבותיי, בכל מקום מקום תעשו תלמוד תורה, ושיש שם מורים, ומי שאינו יכול ללמוד מאבא שלו, שילך לשם. איך מקיים תקנה כזו? הרי זה עולה המון כסף. צריכים לשלם למורים האלה שכר בטלה, שלא ילכו לעבוד במלאכה שלהם. מי ישלם את זה? כלומר, התקנה פה היא בעצם תקנה לקופת הציבור. הקופה של הקהל צריכה להחזיק מורים לכל הילדים שצריכים. זו התקנה. זו תקנה שיש לה משמעות כספית גדולה. אם עד כה קופת הקהל הייתה צריכה לדאוג לשומרים לעיר, לקיום השוטרים שיעמידו את הדין על תילו, וכיוצא דברים מהסוג הזה, עכשיו הקופה צריכה לדאוג גם, יש לה משרד החינוך, כן? צריכה לדאוג גם לבית הספר המקומי. ומי חייב לשלם לקופה הזו? כולם. גם אם יש הורים שלא זכו, כלומר, הורים מבוגרים, שהילדים שהם כבר גדולים, צריך לשלם לקופה. הורים צעירים שהילדים שהם עוד לא הגיעו לגיל חינוך, צריך לשלם לקופה. לא עלינו, אנשים שלא נזכו להיפקד בילדים, גם הם צריכים לשלם לקופה. כולם צריכים לשלם לקופה. והיו משלמים לקופה לפי המצב הכספי. אדם שהרוויח הרבה, היה משלם יותר לקופה. הרוויח פחות, משלם פחות לקופה. כלומר זה מס הדרגתי, לא מדורג, לא לפי גולגולת, אלא לפי ההכנסה, אחוז מההכנסה. וכיוון שמדובר פה על תקנה שיש בה משמעות כלכלית, אז גם אמרו, היו כאלה אולי שאמרו, תשמעו, זה כבד. בואו לא נעשה תלמוד תורה. נעשה בשבת, אחרי שיוכלו את החמין של שבת, נעשה להם לימוד, חצי שעה, וזהו, נצא בזה. אז אמרו חכמים, כל עיר שאין בה תלמוד תורה, שאין בה סידור לימודים לילדים, צריכים שאר הקהילות להחרים את בני אותה העיר, עד שירסימו שם, יסדרו שם בית ספר. שלא תהיה קהילה בישראל, שלא יהיה בה לימוד תורה. ואם הם מתעקשים, לא מוכנים להקים בית ספר, מחריבים את העיר הזו. טוב, זה כנראה דבר תיאורטי, כי איזה האנשים האלה צריכים להיות מטומטמים לגמרי, שהם יגידו, אנחנו מעדיפים שתחריבו את העיר ולא נעשה פה לימוד. זה לא סביר, אבל זה רק בא להגיד, איזה חומרה יש לדבר. מחריבים את העיר, שלא מסכימה לעשות שם בית ספר. מאיזה גיל מתחיל ללמוד? תחילת הלימודים מגיל 6-7. ילדים שקל להם ללמוד, הן מצד ההבנה, והן מצד הכוח הגופני שלהם, מגיל 6, אלה שיותר קשה להם, בגיל 7. אבל הרי אמרו חמים בין 5 למקרא, משמע שהם מתחילים לקרוא כבר בגיל 5. אלא שגם לפני שהיו מתחילים את הלימודים, כבר היו מתחילים ללמד אותם קצת דברים, ולהתחיל את הלימודים בפועל, זה היה בגיל 6-7. מה זה הלימודים בפועל? כל היום. ככה היו לומדים. כל היום למדו תורה. מהבוקר עד הערב. כלומר, יום הלימודים הוא היה יום ארוך, ולא מה שקוראים אצלנו יום ארוך עד 4, אלא יום ארוך זה היה עד 6-7. עד שהילדים חוזרו הביתה לישון. סביר מאוד שבתוך המסגרת הזו היו גם משחקים, לא סביר שהילדים ישבו וגרסו והקשיבו ולמדו והקשו ותרצו מ-8 בבוקר עד 6 בערב, לא סביר. סביר שהיו הפסקות והיו משחקים, אבל ככלל מסגרת הלימודים הייתה כל היום. וכמה ימים בשנה? כמעט כל הימים בשנה. כל הימים. רק בערב חגים ושבתות קיצרו את הלימודים כדי שיוכלו להתכונן לשבת וחג. אבל כל הזמן למדו. חול המועד אני לא יודע מה היה. אבל כל שאר הזמנים למדו כל הימים, ערב שבתות וחגים, היו מקצרים את הלימוד כדי להתכונן. זה הכל. כל כך, כך היה, זה היה לימוד תורה. עכשיו אם אלה תבינו למה בגיל 6-7 מתחילים. כי בגיל, לא כל ילד יכול מגיל 6 להתחיל ללמוד יום לימודים ארוך. יש כאלה שזה קשה להם. ולכן מחכים לו שיתחזק קצת. אבל בגן, בתקופה שלפני כן, כבר הוא היה מתחיל ללמוד לקרוא, וכבר קורא פסוקי, וכבר מתחיל כבר את ההכנות שלו לקראת הלימודים. טוב, כמובן יש בזה מוסר חריף מאוד לימינו, שבאמת צריכים לחזק את הלימוד בצורה משמעותית מאוד. בתי הספר יום שלומדים עד שעה 12, 1, 2, זה ממש לימודים דלילים, ועוד 3.5 חודשים חופש בשנה, זה פשוט דבר שהוא לא בסדר. והמחיר הוא בהתאם. עם ישראל הוציא מתוכו גאונים, למדנים, בזכות שהלימוד היה מאוד חשוב. וכשהלימוד לא מספיק חשוב, אז לא מצליחים. וצריך גם לדעת עוד דבר. הלימוד הזה כמובן צריך לכלול גם לימודי חול, כי יש, כמו שלמדנו, שיש ערך גם ללימודי חול. אם היו לומדים בצורה הזו, אז באמת היינו לדוגמה לכל העמים. וגם יהודים היו רוצים לעלות מחוץ לארץ לארץ, כי מערכת החינוך פה הייתה מצוינת. ואנחנו צריכים לראות איך עושים את זה. היום המסגרת של משרד החינוך היא קצת מקשה על זה, כי יש את הסתדרות המורים. אני לא אומר שמשכורת המורים היא היום מספיק טובה, היא לא טובה. היה צריך לשלם למורים יותר, ואם ככל שישלמו למורים יותר, כך הכוחות היותר טובים, אנשים יותר מוכשרים היו מגיעים להוראה. וזה לא טוב שהיום המשכורות נמוכות, שמגיעים להוראה או אנשים לא מוכשרים, או רק האידיאליסטים ביותר. אבל כמה אידיאליסטים יש שיגיעו למערכת ההוראה, למרות שהמשכורות לא גבוהות. כלומר, אם האדם מוכשר, אז זה אומר שהוא יכול להרוויח במקום אחר פי שניים. זה בעצם מה שזה אומר. הוא צריך להיות אידיאליסט כדי ללכת להיות מורה, ואם הוא מוכשר, כן. או שהולכים למערכת ההוראה, אנשים לא מוכשרים.
בעצם
עובד
מסחר בטלה, כי
כמה אפשר להצדיק כשכר בטלה, זה תלוי בבן אדם. אתה רוצה שיהיה מורה טוב, את השכר בטלה שלו, זה עובד מחשבים. זה עורך דין, זה מורה טוב. אם אתה רוצה מורה שהוא שומר קישויים, השכר הבטלה שלו כמו שומר בסופר. השאלה מה, איזה מורה אתה רוצה? אתה צריך לגעת מורה לפי שכר הבטלה שלו. אתה רוצה מורה להגיד לו, תשמע, במקום לעבוד פה בסופר, להיות שומר, תהיה מורה. תשלם לו 3,000, הוא יהיה מרוצה. אתה רוצה שיבוא עורך דין, אז תגיד לו, אני צריך לשלם לך 15,000 שקל ברוטו, ואז יהיה מורה. אני שמעתי שיש ארצות בסינגפור, שם המשכורות של המורים היא מהגבוהות ביותר במשק שלהם. כלומר, משכורות מורים שם היא יותר גבוהה ממשכורות של מהנדס. אז גם מערכת החינוך היא בהתאם. כלומר, אנחנו לא יכולים הכל לשנות מהיסוד, זה קשה לשנות. אבל אנחנו כן יכולים לשנות הרבה. אבל השינוי ידרוש גם מהמורים. כלומר, היה אפשר לעשות שהמורים מצד אחד ילמדו הרבה יותר שעות ביום, ואז להכפיל להם את המשכורת. כלומר, היה אפשר... כלומר, בעזרת השם, כשאנחנו נוכל להקים בית ספר שהוא יהיה לרוחנו. לפי מה שאנחנו יכולים, אבל כמובן אנחנו בתוך המסגרת של הסביבה, אנחנו לא יכולים להגיד למורים מצד אחד תעבדו במשכורות רעב, או מצד שני גם לא יכולים להגיד לשלם למורים 20,000 שקל לחודש, כי גם תקציב מנהלן, מאיפה יהיה לנו את התקציב. אנחנו יכולים לדבר במסגרת של החברה שאנחנו נמצאים בתוכה. מה היינו יכולים? היינו יכולים לעשות בית ספר שבו הלימודים הם משעה 8 בבוקר או 7:30 בבוקר עם תפילה, ועד 6 אחר הצהריים, ואפילו אולי קצת יותר, עם הפסקה באמצע, שילכו הביתה לאכול ארוחה ויחזרו. והמורים ילמדו רוב היום. כלומר, רוב השעות האלה כל מורה ילמד. כלומר, אם מורים ילמדו 8-9 שעות ביום. תשאלו, איך מורה ילמד 8-9 שעות? סגנון הלימוד צריך להיות קצת שונה. היום צריכים להכין שיעור עם יותר כל מיני דברים שהם אביזרים שעוזרים לשיעור. ככל ש... המורה יהיה יותר מוכן לשיעור. כלומר, המורה צריך לדעת ללמד את התורה. הוא לא צריך כל פעם להכין את השיעור מחדש. הוא צריך מומחה ללמד, נניח אם הוא מומחה ללמד ספר בראשית, שמות, וגם יהושע שופטים, וגם משניות אלה ואלה, הוא לא צריך להכין את השיעורים האלה. הוא מוכן עליהם. הוא יודע אותם בעל פה, וזה לא קשה לו. קל לו מאוד ללמד אותם. בנוסף לחזק את המשמעת, ואז קל לו. וממילא הרבה יותר קל לו ללמד. הוא שורק את הדברים בעל פה. זה כבר עבודה הרבה יותר קלה, בנוסף לכך שהמשמעת טובה. ואז ממילא אפשר גם להגדיל את המסורת אולי פי שניים. כלומר, לא כל כך קשה לו. לא כל כך קשה לו. הוא מלמד, אחרי זה הילדים חוזרים וקוראים בכל, כמקום משתפים גם את הילדים בלימוד. זה כבר הפך להיות יותר קל. אני לא יודע אם אתם מודעים לזה, שהיום הדרישה ממורים הרבה יותר להכין שיעורים. ברגע שמלמדים דברים שאדם יותר יודע, אז ממילא הוא מוכן יותר, הוא לא צריך, זה דורש לנו פחות מאמץ. גם יש לו פחות מתח, כי צדעת חלק מהמתח של מורה בכיתה, אז לפעמים הוא לא זוכר בדיוק מה הוא רצה להגיד ואיך להגיד וכו'. יש גם מזה איזשהו מתח. כמה שאדם יודע יותר טוב את מה שהוא מלמד, יותר קל לו. ילדים יכולים לעמוד בעומס כזה. אם זאת תהיה הנורמה, הילדים יעמדו בזה יפה מאוד. אמרנו, לא צריכים שהלימוד יהיה כל הזמן, ברור שברציפות, ברור שעושים להם הפסקות. אבל בוודאי שילדים יכולים לעמוד בעומס כזה, וילדים עומדים בעומס כזה. אני אולי אספר לכם מה שכל אחד יודע מחוץ לארץ, שיהודים באמריקה לומדים שם, נניח בית הספר היהודי הוא בדרך כלל עד 4-5, ואחר כך עוד יש להם שיעורים בכל מיני תחומים, מוזיקה, תגבור מחשבים, כל מיני דברים שמוסיפים, כך שבסך הכל בדרך כלל ילדים יהודים, בדרך כלל, לאלה שיש להם את האפשרות, זה מה שהם לומדים. ברוסיה, אנשים שעכשיו באו מרוסיה, מאוד הם אומרים על מערכת החינוך פה, אומרים ברוסיה, ילדים לומדים עד 4-5. מגיל 9-10, זה כבר הלימוד. כלומר, זה שילדים היום יש להם, כאילו, אומרים, יש להם כוח ללמוד עד 1, אם נוסיף להם עוד שעה, זה קשה, כי אלו הנורמות פה. במקומות שעשו נורמות אחרות, אז הילדים לומדים הרבה יותר, ושמחים, שמחים בחייהם. היום, תארו לכם שאנשים שעלו מרוסיה, אומרים, אנחנו ירדנו במערכת החינוך, ומנסים למצוא על עצמם דרכים, איך לתגבר את מערכת החינוך, כדי שיהיו עוד שעות לימוד. ויש כאלה שההורים מתנדבים להוסיף שעות, ומתארגנים לזה. אז ברור שאפשר להוסיף עוד שעות, וכמובן להיות רגישים לילדים, ולראות אם זה נהיה כבד מדי, אז צריך לעשות הפסקה, וכיוצא בזה. וגם צריך לדעת, הלימוד הוא כשהמורה הוא עם הילדים, הוא גם יכול להיות לימוד יותר חי. לפעמים המורה מספר להם איזה סיפור, לפעמים מראה להם את הדברים בחוץ, לומדים על מזוזה, מראה להם קצת דוגמאות של מזוזות. אפשר שהלימוד יהיה קצת יותר חי ויותר מעניין. והיום בוודאי אפשר לעזר בסרטים לימודיים וסרטים חינוכיים. אפשר לעזר בהמון דברים שפעם לא היו ויכולים להפוך היום את הלימוד להרבה יותר מגוון ומעניין. הלוואי שאנחנו נזכה להקים את המערכת הזו כראוי.